ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
איזה כללים,
מה שאהב תמיד אומר שזה כלל יסוד וזה
של הרמח"ל,
כאילו ברוח הרמח"ל והגר"א.
זה לא רוח הרמח"ל, זה כללי יסוד הם מוחלטים באופן שאי אפשר לערער עליהם.
אפילו אחי
אפשר להוציא את זה מהרמב"ם, אני לא צריך דווקא את הרמח"ל. כללי יסוד לא יכול להיות שבעלי הסוד גילו אותם, חייבים להיות שהרמב"ם חשף אותם מתוך תורת משה, מה שיקרא י"ג עיקרים. אפשר להגיד מה כל מה שנכלל בעיקרי הדת.
נגיד דברים כמו חוטא נשכר,
חוטא נשכר זה סברה, לא הייתי בונה על סברה כזאת יסוד.
לא, מה שרה
זה מאוד מתאים לי. אז עבירה לשמה, אני שואל אתכם שאלה, האם לעבור מתוך כוונה טובה לעבור על מצוות עשה, האם זה לדעתכם חוק יסוד או לא חוק יסוד?
ממש לא.
אתה אומר זה לא חוק יסוד.
חוק יסוד זה לקיים מצוות עשה.
יפה. ומי שיבוא ויגיד, התרי"ג מצוות נתונות ללב האדם, מתי שהוא מתכוון בהם לכוונה טובה, זה הופך להיות היתר? האם זה סביל או לא סביל כזה חוק?
לא סביל.
יפה. אז אני אקרא חוק יסוד מבחינתכם, אתם מסכימים?
כן.
שתרי"ג מצוות, אלמלא ביטול של הוראת שעה על פי נביא, מלבד עבודה זרה, אז זה נקרא חוק יסוד?
כן.
יפה.
נראה לי
גם
כאילו
הכוונה
היא על חוקי יסוד
בלוקות,
מה
שהרב
אמר. זה שורש השורשים.
לא, ונגיד מה שתמיד הרב אומר על מוכרחות של חטא, לפעמים שהרב בדרך כלל מזכיר ואומר מה זה פשוט.
תשימו לב עכשיו,
אולי לנקט נושאים כאלה כאילו כללים ובעלי כללים שיהיה ככה מסגרת של שיעורים.
צריך לסיים את מה שהתחלנו עם הביטחון.
כן,
בלי נדר. טוב, בלי נדר.
אהב אולי עכשיו על רשימה של דברים שחשוב שנדע ובציבור הרחב לא כל כך, או שאומרים אחרת או שלא חושבים על זה.
אומרים, מתי אדם צריך להגיד עד כאן, את זה אני לא מקבל.
כאילו באדם עכשיו לא מצפת.
יש לי חוש ביקורת, זה בלתי ניתן, זה לא אוויר.
כן. אולי עכשיו על רשימה של 4-5 נושאים.
כן.
אם זה בסדר מבחינת הרב, לא קופים.
תצטרך לבנות את זה יחד, בין עדר, בעזרת השם.
הרב, גילוי
הרעיון
משפיכון דמים, גם ברעיון שעה, גם יהיה...
נכון, חוץ מעבודה זרה, נו, אז מה אתה רוצה להגיד?
שלושת העבירות, לא רק עבודה זרה והרעיון
שעה. נדמה לי שכתוב רק עבודה זרה. הריות אם נביא על יגיד הוראת שעה, אז מסתבר שיגיד שיהיה יתר בדבר. אמנם לא מצאנו לזה, הרמח"ל אומר שאסתר הייתה בסוד הוראת שעה, לא הכוונה היא שהגיע הנביא להתיר לה את זה, רואה לזה בסוד הוראת שעה. סוד הוראת שעה כוונה היא שלפעמים ההנהגה יש בחלים בשינויים, והרמח"ל אומר שבהריות לעולם לא תהיה הוראת שעה בזכר, רק בנקבה, כי היא קרקע עולם.
אבל פה, אם היא קרקע עולם, זה לא יהיה הוראת שעה, כי היא בפועל היא לא...
לא, הכוונה היא נפקמין הגדולה, כי אם היא רק אם היא אנוסה, אבל אם היא משתפת פעולה, אז זה כבר אתה חייב להוראת שעה. בכל אופן, הרמח"ל לא התכוון להגיד ש... אז גם הוא אומר שכל מה שמצאנו פגם בהריון זה רק אצל נוקבה ובסוד הוראת שעה.
אצל דוד המלך זה לא נחשב בכלל פגם בהריון?
ודאי שהוא לא עבר לאיסור הריון בכלל. אני אומר, גם האנשים שלא... גם אותם אנשים פשטניים למיניהם שלא רוצים להתייחס לקבלת חז"ל שהיא הייתה גרושה, הם צריכים לשאול את עצמם, אז איך ייתכן שנולד מאשת איש שמשיח השם וממזר?
לא אנשים ככה, זה גמרא, זה אחד מהתירוצים.
בסדר, אבל אנשים פשטניים אומרים, אנחנו לא רוצים ללמוד את המקרא, הם גברים, הם לומדים רק את המקרא לבד. אז אני אומר, גם לשיטתם הם חצופים גדולים, מי שבא ואומר שלום שהיה פוחת, כי הוא חולק על מקרא מפורש.
לא, גם דוד חי איתן. מה אומרת איך הוא חי איתן?
אסור על פי דין. ונולד ממנו משיח השם, ידיד השם. הקדוש ברוך הוא קורא לו ידיד השם, אתה מבין? ידיד השם
למי ש... לא, בלידה הזאת אומרת,
מה?
בלידה הזאת לא, בלידה השם.
מה זה משנה? אסור על הבוים.
אבל גם אם מואב...
אסור דאורייתא, אסור דאורייתא. אז משיח השם נולד ונקרא ידיד השם, מישהו שנולד ב...
למה אבל מואב?
זה משהו אחר.
גלגל
דוד. יפה, אז זה קודם שניתנה תורה וסדרים עמוקים. בקינת השם צבאות, שם הוא ספר שלם נגד טעות הצבי, ששם שם שהוא מה?
בעצם מוסיפות שיעור בשבוע
נזכה בעזרת השם.
יש
הרבה דברים, אז אם הרב יכול להכין כך כמה רעיונות
לנדר. אז רק נסיים עוד פעם את פרק שלישי, אנחנו בעמוד 129. אמרנו שרמח"ל כותב, הנה לחלק הזה, לחלק של אהבת השם, מתחבר האמונה בו יתברך ובייחוד הביטחון וכיוצא. כולם עניינים מדביקים האדם בבורא יתברך ומחזקים בו הקדושה והערה. אז אמרנו שרמח"ל מסווג את האמונה והביטחון יחד עם ענייני הדבקות ולא עם ענייני הקרבה של העירה. אז ניסינו קצת להסביר, אמרנו שיש לנו כאן, רואים בתורה שיש קשר מאוד חזק בין הערך שנקרא אמונה, אהבה. אמונה והאהבה הם מתחברים. איפה אנחנו רואים את זה? פסוק ראשון של קריאת שמה, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ברור האמונה. ומיד הפסוק הבא, ואהבת את השם אלוקיך. ושם הרמח"ל אמר את בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הוא העמיד במבחן האמונה שהאדם עומד, זה נקרא בכל לבבך ובכל נפשך ומאודיך. הנה רואים שהתורה מצרפת, מחברת את שני הערכים יחד. אז איך אנחנו מסדרים את הסדר בדברים? מה הסיבת מה? מה קודם למה? אז לכאורה, מה שאני הייתי אומר כפשט הכתובים, שבאמת התורה מלמדת אותנו שהעיסוק בענייני האמונה, בענייני הייחוד, זה מגביר את אהבת השם, ובשעה שאדם אוהב, ממילא הוא יעמוד בכל מבחני האמונה. כלומר, אם האמונה שלנו הייתה אמונה שכלתנית נטו, אז לא היה ברור שהיינו עומדים במבחן האמון. הייתי יודע, ברור לי כשמש, שכל מה דאביד רחמנא לטב אביד, אבל אם הייתי עומד חס ושלום במבחן של בכל נפשך, לא הייתי יכול לעמוד בזה. הייתי אומר, טוב, אבל אני, ברגע שיש כאן משהו, סגוליות אלוקית, שברור הייחוד מוליד אהבת השם, אחר כך מכוח אהבה אדם כבר קופץ לאש. זה בכלל לא מגיע מכוח שכל בלבד.
מה זה אהבה?
אהבה זה כוח דבקות, דבקות נשמתית. אין לזה, זה לא דבר רציונלי, אהבת השם. אבל כדי להוליד אותה צריכים את הבירור של שמה ישראל. אנחנו לומדים אמונה, האמונה מגבירה בנו אהבה, ואהבה גורמת לנו שנוכל לעמוד בשעת הדחק והצרה.
לומדים אמונה, כמה לומדים את האמת?
אמת ואמונה? לא. אמת אמרנו זה היו ג' עיקרים שהם כמו מתמטיקה, זה עדיין לא אמון. אתה צריך אחרי זה ללמוד את הנהגת השם, שזה שליטת ייחודו בעולם ואיך הוא מנהיג את עולמו, שזה מגביר בך את אהבת השם, שאתה רואה עוד יהיה נינה את דרכיך. ואחר כך אתה מגיע לאהבה שהיא מאפשרת לך למסור את, את הלב, הנפש וכל מאודך. הביטחון, נגיד מילה אחת בנושא הביטחון, מה הערך שנקרא ביטחון? הביטחון זה בעצם סעיף באמון. אדם נותן אמון בשעה שהוא עומד בשעת הדחק והוא רואה שקשה לו ומתוסכל, אז יחסי האמון שלו יחד עם האהבה שלו הם עומדים למבחן. אבל יש לנו עוד שלמות, שכל מה שאנחנו לומדים ייתן בנו גם מרגוע ומרגוע ומנוחה ביחס לעתיד. כי מטבע בני אדם שהם מאוד מאוד דואגים כלפי העתיד, הם כל הזמן בחרדה וחשש מה יהיה מחר, האם אני אחיה, האם אני אהיה בריא, האם יהיה לי כסף. כל החיים זו חרדה אחת מתמשכת כלפי העתיד. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנגיע למצב לא רק אמון על מה שכבר נעשה, אלא גם ביטחון כלפי העתיד. אדם צריך כל הזמן לחיות ביחס לעתיד, בהווה ובעתיד, בתחושה של שהוא כגמול עלי אמו, שהוא בידיים הכי טובות.
איפה הבקשה הזאת לדבר לביטוי?
איפה זה מוזכר בתורה, איפה זה רמוז? כמו כל הערכים האלה שיותר הנביאים והכתובים פתחו אותם יותר, הם בעצם לא הוסיפו דבר לתורה, אין נביא רשאי לחדש, אלא שהם חשפו את העומק המשמעות של אמונה. הדוד המלך חצי מספר תהילים מדבר על הביטחון והתקווה. אז כל הצורה הזאת של חס ושלום, של פחד מפני העתיד, אפילו פחד רוחני, אדם יפחד ויגיד אני מפחד שמה חס ושלום מה שנכשלתי פעם בילדותי בעבירה, אולי זה יגרום לי פורענות שתבוא עליי. גם זה
יעקב אבינו ש...
חז"ל מבקרים אותו על זה,
שמה
יגרום החטא. כן,
אז נפקמיה למעשה, אז באמת מותר לעשות להירשם מחברת ביטוח מסוימת, או שזה לא...
עכשיו אתה שואל שאלה יפה, הלכה למעשה. מה הגדרים שלנו? מה אנחנו יכולים באמת... למה מותר לנו בכלל להירשם לקופת חולים? אז קופת חולים יש אולי להקל, כי זה סדר חוקי במדינה. בוא נגיד, אם היה לנו מערכת כמו ארצות הברית שכולם ביטוחים פרטיים, היה מקום לדון. אבל כאן במדינה זה חוק ביטוח חובה, כמו ביטוח רכב. אף אחד לא שואל אותי, אתה חייב לבטח את הרכב חובה. רכב ביטוח מקיף, צד ג', אז אתה יכול לקחת סיכונים. אז זה, מה? אני אומר, אדם על פי חוק, וגם שבאופן סביר, אישה יולדת, וגם דברים בריאים, זה חלק ממבנה
ה... לא, יש לך טיפול לשיניים בזול ו...
טוב, טיפול לשיניים אתה יכול לקוות שלא יהיה לך בעזרת השם.
תחזוק.
בכל אופן, אז בזה היה מקום להגיד שאולי זה יותר קל. אבל לגבי ביטוחים יותר מרחיבים, האם זה מותר או אסור?
אפילו בדיקות שלפני חתונה,
זה טוב, אז עוד שאלה, בסדר, זו כבר עוד שאלה. האם אנחנו, אחרי שהמדע מאפשר לנו לבדוק, האם זה מחייב אותנו למנוע או להשליך על השם יהוינו לגמרי? בשביל שאלות חמורות שאף אחד לא נכנס ככה לעומק הסוגיה באמת להכריע אותם. ההבנה הפשוטה שצריכים להתנהל לפי כללי העולם. כל עוד שאנחנו לא חסידים גדולים, אז כמו שבפרנסה אנחנו מתנהלים לפי כללי סבירות, ואנחנו עובדים 8 שעות אפילו שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותנו בשעה, אבל ככה סדר העולם שככה, אז אנחנו מתנהלים בכל לפי המקובל, על פי המקובל.
זה דבר ההשתדלות שחייבים לעשות.
כן, לכאורה.
אז ההשתדלות משתנה ממקום למקום, מדור לדור?
כן.
בדרגה
של בן אדם? לא לפי דרגה. כל עוד שאנחנו מתנהלים לפי סדר התורה, ביקשה מאיתנו לחיות כאן בעולם לפי הסדר המקובל. אלא אם כן אדם מתחסד, ואז יש לו כללים אחרים.
אז זה כן תלוי בדרגה של בן אדם. אם הוא מתחסד,
אחר כך זה כבר סוגיה אחרת. אבל כל עוד שאדם לא מגיע למידת חסידות, ולא שהוא לא מחויב לשאוף לחסידות, אבל כל עוד ששואלים שאלה על פי דין, האם מותר להשתדל, לא רק שמותר, לחייבים להשתדל. כלומר, אדם חייב לחיות כאן בעולם בסדר. פרנסה, אז הוא צריך לפעול לפי סדרי העולם. בריאות, לפי סדרי העולם. ככה כוונת התורה, ולא נשאל למה הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו ככה, למה הוא הכריח אותנו להיות כל כך קטנים, כי עד רבה, קידוש השם שלו מתגלה, התיקון של חטא אדם הראשון דווקא באופן הזה נתקן.
לא, 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 לא רוצה להיכנס לנישות זולות קטנות, אבל כאילו הבריחים, אנחנו לא כאילו לא מתנהלים לפי החוקי העולם.
למה? אני שואל לך, מישהו כאן רעב ללחם?
ברוך השם לא.
אז אתה מחליט, אתה עושה שיקול דעת, ואתה אומר, אני עדיף לי תקופה להצטמצם כדי להרוויח רווח גדול.
אם זה לא תקופה.
גם נגיד להבדיל, אני אומר, לא בא להמעט בזכותכם, אבל אני בטוח שגם מי שלומד רפואה 10 שנים, אז הוא מצמצם עכשיו, הוא אומר, אחר כך אני בעזרת השם אגיע להישגים גדולים, בינתיים אני אחיה מעט, כדי לקבל תואר, נגיד.
לא, גם פעם היו מסתכלים, אתה מסתכל היום שמסתכלים אנשים שעובדים, הבעל והאישה, אבל פעם היום מסתכלים רק מהבעל, האישה לא הייתה עובדת.
כן, אבל החיים היו יותר זולים. בכל אופן, אז מה אתה שואל? אתה שואל מי יתיר לנו לשבת בכולל וללמוד? אין איסור. אדם מותר לאדם לעשות שיקול דעת ולמעט. אם הוא חס ושלום משלם את הכתובה לאשתו, אז הוא עושה עוול. אבל אם הוא ואשתו מסכימים ששווה להם עכשיו להצטמצם, זכותו של אדם להצטמצם, הוא לא עושה, הוא לא עושה עובר איסור. אבל אם זה יהיה על חשבון הילדים, על חשבון הצרכים הבסיסיים, אז פה כבר השיקול דעת יהיה לגמרי שונה. אסור לנו לפגוע בסדרי העולם. אז אם הוא יגיד אני בוטח, נשאל אותו, אתה בוטח באמת, אתה לוקח כיסוי לביטחון שלך, אתה באמת מתנהג כמי לידי חסידות, אתה פרוש מהעולם הזה, אתה באמת מתנהל בדרכי החסידות, צריכים להיות עקביים.
מי לחסידות הזה גם על יכולת החשבון המשפחה?
זה לא רשות, אלא אם כן האישה רוצה להתחסד איתו. אבל אין לאדם רשות להתחסד.
וגם לילדים.
מה?
וגם לילדים אין לו רשות. למה? לילדים פחות.
למה ילדים פחות? אם אין להם את הצרכים שלהם, אז ברור שאסור. רק אפשר להפעיל הרבה שיקול דעת. לדוגמה, יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד משתנים. היום בטוחים שילד שאין לו חדר פרטי הוא ילד אומלל. זה מוסכמות חדשות. ילדים גדלו בתוך קובייה אחת 10 ילדים וחיו באושר גדול.
זה חברה שכולם צורכים במותגים, מה נגיד? הילדים הולך לבית ספר עם הכובע הזה והזה, החליפה הזאת והזאת, אז יהיה לו...
אם הוא מתבייש, אם שמת אותו בחברה כזאת של מותגים, אז אתה אשם. אתה צריך לשים אותו בחברה נורמטיבית, שמותגים עדיין לא שולטים שם, כל עוד שעוד יהיה כאילו יצורים בעולם, אז צריך לחטוף מהר. אבל בכל אופן, זה כבר דבר... סוכה לצייר.
מישהו אמר שכל דור והפת במלח שלו. אפשר לדרוש שם בן אדם שיישא לחמור והגלה.
יש אדם שתובע היום מאישה אבריחית לחפש בידיים את הבגדים. אמא שלי עוד כיפסה בידיים. מישהו בכלל, זה דורות, זה אלפי דור הבדל.
אבל היום מישהו, היום פת במלח זה לקנות מכונה בינונית.
אז ברור שזה יחסי. ברור שהיום מי שיגיד שמכונת כיסה זה לוקסוס, אז ברור שזה לא נכון. היום זה בסיס שבבסיס. נראה לי שלהומלסים ברחוב יש להם מכונת כביסה ליד המזרון. כן.
אבל למה זה קשור למילד החסידות בכל העניינים? האם, כאילו, אם בן אדם יש לו מידת ביטחון אמיתית באופן של כל הגדרים האמוניים ואידיאולוגיים לזה, אז כאילו, למה הוא צריך דווקא...
הקדוש ברוך הוא ישאל אותו. הקדוש ברוך הוא ישאל אותו. אני כתבתי בתורה בזה את הפך תאכל לחם. אז מה אתה אומר, אני בוטח בך שתפרנס אותי? תבטח בי, אבל תתנהג לפי ההוראות שלי. יש טעם לבוא ולהגיד, אדם חי ברמה גבוהה, חי כמו אדם מן השוק, הוא אומר אני בוטח בהשם שיפרנס אותי. כתוב אומר לו, תסתכל בתורה שלי, אמרתי לך איך להתנהל, אז מה אתה אומר לי אתה בוטח בי? אתה מבין? אם אדם מתחסד בכל הליכותיו, אז הוא אומר אני אוכל פת במלח באמת, אני באמת פרוש מהעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו באותה הנהגה שהוא מתייחס ביחסי גוף הנשמה.
שנייה אחת
מה?
כי בעצם הוא הוציא אותו מהסדר הכללי הטבעי.
כן.
הוציא את
עצמו
מהסדר הכללי הטבעי,
לכן הקדוש ברוך הוא נוהג איתו. אז גזירת בזעת הפך שלו באמת מצטמצמת. הוא באמת מתנהל אחרת. אבל אי אפשר אבל לחיות בביטחון שאין לו כיסוי. מה אתה אומר?
הוא חייב לחיות בכל חייו במין ידי חסידות, או שהוא מספיק בנקודה מסוימת?
אם הוא יגיע לקדושה, הוא יכול להיות רבי יהודה הנשיא. אבל אני אומר, לפי ערך המקום שהוא עומד בו.
לא, אדם שמה אפשר להגיע לנקודתית בביטחון ואני לדברים מסוימים ואני יכול להגיד שאני חסיד
פה זה נפקמין, כזה שינוי בהנהגה העליונה. כשאני בא ואני אומר אני רוצה להיות חסיד בענייני בן אדם לחברו, תגידו לו, לא הגעת לחסידות, אין לך רשות להתחסד, תדאג לעצמך, אל תדאג לחבר. הוא לא, מה אכפת לך שהוא מתחסד בשטח הזה והוא מתקרב אל השם יותר? אבל במקומות שזה תלוי בהנהגה העליונה ואתה מצפה שהפרנסה תרד לך מן השמיים, פה הנהגה היא עדיין הנהגת צדיק, לא הנהגת חסיד.
אבל בדברים באמת שהם יותר הקפדה בביצה מסוימת או בסוג מסוים של
אם זה מאוזן ואם זה בתחת משקל החסידות, אז זה בסדר. אבל באמת צריכים להיות לאזן.
הוא נגיד בפסח, הוא משוגע, הוא...
אין דבר כזה.
ממציא דברים, חומרות.
אין דבר כזה סתם להשתולל בחומרות. אין כזה סדר בעולם. חומרה היא, אומר המסילת ישרים, זה רק מדי שאדם משתכנע שיש לזה מקום. אני אימצתי הנהגה של בריסקרס או של חזונישניקים לקחת להם את כל החומרות. אין דבר כזה בעולם. כל דבר צריך להיות מאוזן על פי כללי התורה. אם השתכנעת, למדת את הסוגיה, מישהו שכנע אותך והשתכנעת ואף חכם מסביבך לא מצא פשר לטענה הזאת, אז אני נאלץ לעשות את זה, כי מצד ספק הדאורייתא לחומרה.
נגיד אבל... עם כל העניין של בפסח של השרויה והכל.
תשאל, תברר את הסוגיה. האם המציאות היום, תשאל אנשים שמבינים בזה, האם יש מציאות שמה מצא היום בחום של התנורים שלנו, שזה נראה לי 2,000 מעלות, יכולות עדיין להישאר שהמצא שאיננה אפויה. אם יגידו לך שיש פה ספק אחד שמצא אחת ל-10,000 זה קורה, יש מקום להחמיר. תברר את זה, צלם מבינים. אבל יגידו לך שרק ככה איזשהו מנהג שלא ידוע מתי הוא התחיל וזה, ואתה אין לך מנהג אבות בזה ולא, אז לא.
אם בן אדם מתנהל לפי סדרה העולם הזה, פה נכנס הביטחון
הוא, עוד פעם, הביטחון יש לו הרבה תולדות, זה לא רק בתחום אחד. הביטחון העיקרי הוא קודם כל בתחושה. עיקר המצווה של הביטחון זה בתחושת הלב, שאדם רגוע ושלב ונשמח על הטוב האמיתי שהוא תמיד, שהוא בידיים טובות, כמו ילד שלא דואג שם האבא שלו פתאום ינחית עליו סתירה, אלא הוא הולך, נותן לו יד והולך ממש בהרגשה בטוחה שהוא הולך לאבא שלו. אבל אבא שלו לפני שנתיים נתן לו פעם אחת פליק. מה הקשר? אבא שלי הוא אבא טוב, הוא לא מחלק פליקים. פעם היה? היה סיבה. מה הקשר? ככה מתנהג אדם נורמלי. זה התחושה, עיקר המצווה היא בביטחון. מתי שזה מגיעים לשלב, האם יש לזה השלכות מעשיות, פה צריכים כבר לדון הלכה למעשה בגדרים האלו. שהפשטות אמרנו שצריכים להתנהל בכל כסדרו של עולם, ואני אומר תמיד, הביטחון מתחיל אחרי ההשתדלות, לא במקום ההשתדלות. עיקר הביטחון נבחן אחרי שאדם משתדל, כי הביטחון זה התחושה שלך, מה אתה מרגיש אחרי שעשית. אדם השקיע 8 שעות עבודה ביום, אתה חושב שהוא רגוע? יש לו 1,001 דאגות. אולי עסק שלי ייפול, ואולי אני לא אצליח, ואולי ואולי ואולי, ומחפש כל מיני דברים, איך להשתדל ואיך לעשות. הביטחון הוא לא רק בתחום ההשתדלות, הביטחון הוא עם ההשתדלות. איך אתה מתנהל ואיך הלב שלך רגוע, זה עיקר המבחן.
אתה אומר לך קוראים לזה השתדלות, זה לא השתדלות, הוא פשוט עושה כסף.
זה ביטוי שהרמח"ל הטביע. אתה רוצה להתווכח איתו, תעשה, תתן לזה שם חדש. זה לא ביטוי חז"לי. כולם לקחו את זה ממסילת ישרים. כן, כי התורה ציוותה אותך לעשות משהו בכל מלאכתך אשר תעשה.
כי הוא משהו שאין קשר בין ההשתדלות לתוצאה.
באמת אין קשר. נכון, זרת הכתוב, נכון. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו להתנהג? ומה זה המשהו הזה? זה מה שמקובל בעולם. זה נקרא משהו, לא פחות. אלא אם כן אדם מתחסד, ואז הוא יכול לצמצם את את הקיום הגזרה של בזעת הפך.
עכשיו, למה שבן אדם צריך לפתוח שהחיים שלו יהיו מושלמים על 120?
ככה אדם מתנהג, ככה אדם חי עם אבא טוב. אבל הוא לא חושב שאבא שלו פתאום יעשה לו רע.
במציאות אנחנו רואים שיש הרבה אנשים סובלים.
אז מה זה משל? לא הרבה, מעט מאוד. וגם הם, אז מה זה קשור? הקדוש ברוך הוא מקור הטוב. אם אדם חושב שמעשיו חלילה עלולים לגרום, שיעשה תשובה. הגמרא אומרת, הוא בדברי תורה כתיב. אדם שישרי אדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה כתיב, תעשה תשובה ותבדוק את מעשיך. אבל למה? אבל אם אתה הולך ביושר ואדם בודק את מעשיו, אז למה לחשוב? למה לפחד כל הזמן? למה לחיות בפחד?
ואדם גם יודע על עצמו
שמה?
שהיו לו הרבה פעמים בחיים שקרו לו דברים ש...
אבל הוא עשה להם תשובה.
לא, שהיו לו מקרים ש...
אז מה? אז הייתה ועדת חריגים, חטפתי פעם אחת פליק אם באמת היה משהו לא טוב, אבל עכשיו חזרתי לשורה ויש לי אבא טוב.
אבל העולם מלא בעיות.
לא מלא, מעט מאוד בעיות, חריגות. ועדת חריגים. לא, לוקחים חריגות ועושים אותם לעיקר. לכל אדם יש התמודדויות מאוד מאוד מסוימות, אבל בסך הכל כל הטוב בעולם הוא העיקר, הוא הדומיננטי, הוא מהבוקר עד הלילה אנחנו חווים רק טוב. לפעמים פה ושם יש תסכול כדי לנסות אותנו, כדי לבדוק אותנו, את הדופקים על הכלי אם הוא טוב, אבל כל הזמן אנחנו שקועים בתוך טובה. כן,
אני יודע שגם בעניינים רוחניים הם עשו לדאוג, זאת אומרת שם האחד גרע, אבל בעניינים רוחניים במבט אחר, הכוונה אם אני דואג לעירת שמיים של הילדים שלי.
מצוין, אז אחריות, זה כמו אדם ששומר שם מעקה בבית. אתה לא יכול להגיד אני אבטח ואני לא אשים מעקה, כי התורה ציוותה אותך לעשות סייג לתורה, אז אתה שומר עליהם באופן סביר, מגן עליהם, דואג. כן, זו דאגה עניינית, כמו שאתה אגיד, אולי אני אבטח בהשם ולא אני אכתפילים, אני בוטח בהשם שהתפילים ינחתו לי על הראש. חלכו ציווה אותך להניח תפילים. איפה שזה מצווה אלוקית, אז זה לא שייך ביטחון איפה שיש ציווי. טוב, אז הקפנו את עקרונות הדברים. נתחיל בעזרת השם קריאת שמה. שתי עבודות הוטלו עלינו לעבוד לפניו יתברך יום ביומו, והן הקריאת שמה והתפילה, ובזמן בית המקדש התמידים והמוספים. הוא לא מתכוון ודאי, נכון, שהתמידים והמוספים זה כנגד קריאת שמה ותפילה, נכון? ודאי שתמידים ומוספים זה כנגד תפילה וקריאת שמה. גם בבית המקדש היינו קוראים קריאת שמה,
אבל זה במקום התפילה, לא?
לא, קריאת שמה לא השתנה, לא השתנה מאז ועד עתה.
אבל בנוסף, לא?
מה?
התמידים מוספים בנוסף בזמן בית המקדש
היה במקום, הייתה, אתה אומר שגם תפילה הייתה אז, נכון, זה גם
כן, הייתה תפילה.
הייתה תפילה, כן.
זה סותר אבל את הקורבנות שאנחנו אומרים כל בוקר, מה זה נשלמה הפרים.
אז כמו שהוא אמר, שאנחנו בזמן שבית המקדש היה תיקון של עבודת השם, של עובדו בכל לבבכם, הרבה יותר מושלם, כי הוא בא לא רק שאנחנו מקריבים את עצמנו, אלא היינו עושים תיקונים בעולם ומקריבים את הבהמה יחד איתנו.
חזר אחורה שהשם עשר גדולה וביניהם כל כמה נביאים תיקנו 18, נכון?
נכון, לא, שם הכוונה היא, הרמב״ם יגיד לך שהם תיקנו את זה בנוסח אחיד ובצורה מסוימת,
אבל גם לפני כן
הרמב״ם ודאי מדאורייתא הוא סובר שמצוות שתפילה היא דאורייתא והייתה מחויבת מאז ומעולם.
אבל לפי חבל יש את הסיפור שאברהם בעצם שאל מה נרגב בתקופת החורבן שלו עם קורבנות, ואז קדוש ברוך הוא אמר שיהיו תפילות במקום קורבנות, להגיד שיהיו תפילות מקדמה דנא וקצת.
למה? אבל גם נגיד פסח, גם היום המצה, עיקר הליל הסדר זה מצה, אבל פעם זה היה פסח, וגם היום הפיקומן, אתה אוכל זכר, אז פעם על איזה פחות מקום מאשר הקורבנות, זה היה תפל.
התפילה כי בראות הרשמות של שנה ומספתנו.
גם היום פסח, אתה רואה שתגיד, המצאנו את המצה בשביל מקום...
טוב, דניאל, אתה נכנס פה לוויכוח את ראשונים, אז הרמב"ן יסבור כמוך שתפילה היא תקנת חכמים, ורק בשעת צרה היא דאורייתא, אומר הרמב"ן. אז מסתבר שהוויכוח איך ליישב את המאמרי חז"ל לכאן ולכאן, כי יש הרבה מאמרים שמחזקים את שיטת הרמב"ם. אז טוב, בינתיים זה מה שיש לנו כאן, מחלוקת ראשונים בעניין. ואתה נבאר עניינם. האחת הנה היא קריאת השמה, ועניינה ייחודו יתברך וקבלת עול מלכותו. אז הרמח"ל לוקח את קריאת שמה ומחלק אותה לשני חלקים. חלק אחד ייחודו, כוונה הוא יגיד עוד מעט עדות על ייחודו יתברך, והדבר השני זה החלק השני שכתולדה מתוך, אחרי שאתה הבנת את העדת על ייחודו, אז אתה גם מקבל עליך את עול מלכותו. והעניין, אז כאן הוא בא לבאר לנו את העניין, כי הבורא הוא מתחיל קודם כל בחלק הראשון של העדות על ייחודו. כי הבורא יתברך שמו ימציא ברצונו נמצאים שונים, עליונים ותחתונים, רוחניים וגשמיים. מתכוון עליונים ותחתונים, הכוונה היא הגרמי השמיים ומה שיש בארץ. רוחניים וגשמיים זה כבר הכוונה היא מלאכים וכוחות רוחניים לעומת נבראים בעלי שאנחנו חשים אותם, וסדרם בסדרים שונים, ונתן בחוק כל אחד מהם לפעול פעולות ולעשות מעשים, מתגלגל בגלגולים ובסיבובים רבים ובדרכים שונים, כפי מה שפלגה חוכמתו התברך לכל אחד ואחד. ואומנם הנה הוא התברך שמו השורש והסיבה לכולם. ודאי שלאף אחד מהנבראים הללו אין להם שום סיבה להימצא מצד עצמם, אלא הוא התברך סיבה להם, שורש וסיבה להם. ואומנם הנה הוא התברר, ועניין זה מובן בשתי בחינות. איך אנחנו מגדירים שהקדוש ברוך הוא סיבת הנבראים? בשתי בחינות, בבחינת המציאות ובבחינת הפעולה. אז הוא מסביר כך, בבחינת המציאות, מה שכבר ביארנו בחלק ראשון ומתכוון לחלק ראשון, חלק ראשון פרק ראשון, איך כל המציאויות כולם תלויים בו התברך ונמשכים מרצונו, מה שאינו כן מציאותו, שהוא מציאות מוכרח מצד עצמו ובלתי נתלה בזולתו. אך כל שאר המציאויות אין להם מציאות, אלא מצד מה שהוא התברך שמו רצה בהם ומקיימם ברצונו. הידיעה הבסיסית שאותה למדנו בתחילת דרך השם, שהמציאות היחידה שהיא נקראת מוכרחת להימצא, זה רק המציאות הבלתי מושגת שלו. אבל כל נמצא אחר שקיים בעולם ששייך למערכת הנבראים, הוא לא חייב להימצא, אלא הוא תלוי בסיבה שקדמה לו. זה דבר,
סיבה זה קדוש ברוך הוא
שרצונו רצה בנברא הזה. אבל אלמלא שהוא רצה, שמוכרח המציאות רצה בנברא הזה, אין לו סיבה להימצא מצד עצמו. אז יוצא שכל הנמצאים נמצאים רק מסיבת שמוכרח המציאות רוצה להמציא אותם ולקיים אותם.
מה זה מוכרח?
מציאות היחידה שההגדרה שלה מוכרחת, לא נופל בהיעדר. כל נברא גבולי יכול להיות ויכול שלא להיות. הדבר היחיד שהוא לא יכול שלא להיות, בלתי אפשרי שלא יהיה, זו המציאות הבלתי מושגת שלו. שכמובן גם להגיד עליו נמצא, זה לא חוקי. אנחנו אומרים ביטוי מושאל מציאות, אפילו שאין, שהרמב״ם אומר אפילו איך אפשר להגיד עליו נמצא. נמצא, חס ושלום, זה נשמע כאילו מציאות בערכנו. מציאות בלתי גבולית היא לא בערכנו.
ממציא.
אתה צודק, יותר היה נכון להגיד הממציא. אבל למה צריכים להשתמש להגיד נמצא? כנראה שממציא זה נשמע כאילו, טוב, אין לי הגדרה ברורה כרגע זה להגיד.
אבל מה הבעיה להגיד שהוא נמצא בכל מקום מצידו אבל לא מצידנו?
זה משחק מילים, מה זה מצידו ומצידנו? תסביר לי מה הפירוש.
אנחנו לא יכולים להסתכל על זה ככה, כי בעצם אם אני אגיד שהכל ינקות יהיה לי בלבול בין
רק בגלל בלבול וככה זה בסדר?
לא, זה גם יש פה בעיה של הגשמה.
יפה, זה לא בלבול, אז אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לייחס, אין יחס בין בלתי גבול לגבול. אז אתה לא יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כי אתה ייחסת לו עניין גבולי.
אבל בכל זאת הבלתי גבול יכול להתאים את עצמו במובנים המסוימים
לא
גבולים.
לא, חס ושלום. הבלתי גבול יכול להיות גבול? הוא יכול לשים את עצמו, להלביש את עצמו בדמות אדם?
הוא לא יכול להיות גבול, אבל הוא יכול להלביש לו לדעות מאוד מסוימות שלו בצורות גבוליות.
חס ושלום.
יכול להתגלות?
לא.
גם אז מה זה טוב?
פועל בגבול, אבל הוא לא אין, להתגלות בגבול, ייחסת את הבלתי גבול לגבול.
אבל כאילו כשהוא מתגלה הוא בורא נברא ומתגלה?
פועל בגבול, רק בבחינת הפעולה.
מה זה פעולה בגבול?
פועל, הוא יצר אותו, מקדם אותו, מנהיג אותו, הכל רק באופן פעולתי.
אבל התורה שבעל פה והתורה משבכתב, בלי קשר לעניין של הגבול והבלתי גבול, זה לא גילוי ישיר מהקדוש ברוך הוא.
נו, ותסביר לי את היחס בין הבלתי גבול לתורה. האם אתה באמת חושב שבתוך התורה הקדוש ברוך הוא מתחבא? הכוונה היא שהוא יצר את התורה, ברא יש מאין את התורה הנבראת, שיש לה כללים בערכנו, ועל פי חוקים בלתי מובנים אנחנו ברגע שפועלים בתוך המערכת הזאת אנחנו נקשרים בבלתי גבול.
נו אז הוא בעצם יצר במערכת יחסים של בלתי גבול.
התורה הנבראת היא בריאה כמוך, אלא שנקשר בה רצונו.
זאת אומרת שזה בעצם שתי מערכות נפרדות שפועלות אחד משנייה, כלומר זה מערכת גבולית שמקופלת במערכת בלתי גבולית וגם הפוך.
ועוד פעם, אתה תסביר מה פירוש מקופלת. אין יחס בינו לבין נבראיו הגבוליים, הוא יצר אותם, הוא מנהיג אותם, משגיח עליהם ומקדם אותם.
לא, אני אומר הכוונה, זה כלומר, האם התורה זה שילוב של מערכת של בלתי גבול עם מערכת גבולית? זה שתי מערכות שבועלות?
יש שתי תורות, דיברנו על זה, יש תורה נבראת ותורה שאיננה נבראת. התורה שאיננה נבראת היא בלתי מושגת, אלא שהיא נקשרת באופן בלתי ידוע בתורה הנבראת. ברגע שאני קורא עכשיו מילים מדודות ושקולות שנקראות בראשית ברא אלוקים, אז חל חוק אלוקי בעולם שעכשיו הרצון שלו הבלתי מושג משלים אותי ומדביק אותי אליו.
אבל אנחנו משלים אותך עם השכל העצמי שלך מוגבל,
כי הוא קשר את הדברים באופן בלתי ידוע. אני לא יכול להסביר את הקשר הזה.
יש בריאה של תורה
שאינסופית, היא לא בריאה, חס ושלום. זה שלמותו יתברך, הערתו יתברך, אולי כל הערה אלוקית היא בעצם עניינו הבלתי מושג. כל מה שאנחנו פועלים זה רק בעולם הגבול המושג. איך הדברים גורמים ששלמות בלתי מושגת תחול עלינו, לעולם לא נבין.
זה ההשפעה של השם השפיע?
בדיוק.
מה זה כשאומרים לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה? מה זה ייחוד קודשה בריחו ושכינתה?
שאלה, קודם כל שאלה יפה ומצווה שאתה שואל אותה, לא בטוח שאני יודע להשיב אותה, אבל עדיף להישאר בקושייה מאשר להסביר חס ושלום, כמו שמבינים שיש חס ושלום איזשהו זיווג בין עניין אלוקי לעניין חס ושלום חומרי, שכאילו יש מין שכינה בעולם, מציאות של שכינה, והיא מתחברת עם קודש הבריחו. מי זו השכינה?
מה זה שכינה?
תגיד אתה, מי זו גברת? מה זו שכינה?
טוב, שהיא גלתה
שרה. יפה, נו. חס ושלום, השם ישמור. מה זה, מין זה חלק מהקדוש ברוך הוא נקרא שכינה, חלק ממנו נקרא קודש הבריחו, רחמנה ליצלן.
שכינה זה
נברא?
שכינה,
חס ושלום.
השכינה זה הפעילות של הקדוש ברוך הוא.
יפה, השכינה זה
יכולת
לפעול? פעולה שלו השוכנת בתוך בני ישראל.
כללות ישראל?
לא, כללות ישראל הם הנקשרים בהנהגת השכינה. השכינה זו הנהגה אלוקית שפונה לפעול בנבראים, וכיוון שכל הפעולה שלו היא רק למגמתו, אין פנייתו אלא לישראל, אז עם ישראל נקראים, 600 אלף שמות ישראל נקראים, הם ענפי השכינה, שהרי כל מה שהוא פועל ושוכן בנו זה לאותם נשמות שהוא בא להשלים אותם. אז עכשיו אתה שואל, אז מה זה קודש הבריחו ומה זה שכינתי? קודש הבריחו זה ההנהגות האלוקיות שלא תלויות במעשה הנבראים, ושכינתי זה הפעולה שהוא בא והוא קשר את עצמו, תלה את עצמו במעשינו.
זה השפעה, לא?
השפעה שנתלית בנו.
זה שתי השפעות.
ברגע שהעולם, מתי העולם יגיע ליעד שלו, שכל הרצון שלו להיטיב יותאם עם כל כללי מעשה בני אדם.
הרצון שלו להיטיב זה קודש הבריחו?
הוא יותר מאשר, הוא רוצה לתת לנו מעבר למה שאנחנו פועלים. אנחנו הרי פועלים, אנחנו מגבילים כאילו את ההנהגה שלו, אבל אין ברירה, כי הרצון שלו יגיע רק עד כמה שאנחנו נפעל. אז אנחנו בעצם כשפועלים מצווה אנחנו רוצים לקשור את מגמתו העליונה יחד עם מעשינו שלמטה, תמתי תאומתי, איך שמעשי הנבראים בסוף הופכים להיות מרכבה לרצונו הבלתי תלוי.
אז שכינתי זה המעשה?
זה הרצון שבא לפעול אבל על פי מעשיך. יש הנהגה בעולם שהיא פועלת על פי המעשים, ויש הנהגה שהיא פועלת שלא על פי המעשים.
בשפה דלה יותר שואלים שזה רצוי ומצוי.
למה?
מצוי הוא על פי מעשינו, זה המצוי, זה שהבנתי שהרב הסביר את השנייה.
נכון, אבל אתה מבין שאין ברירה אחרת, זו התוכנית הכי מושלמת. זה לא בדיעבד משהו, נשמע קצת כאילו בדיעבד.
אז
מה היחידים? שהרצון
הנוכי השלם
שבשעה שאני מקיים מצווה, אני רוצה שכל רצונו יחול מכוח מעשי, שאני נותן מקום לרצונו לחול בעולם מכוח מה שאני פועל עכשיו בשיתוף המעשים שלי.
מה מקום?
על ידי המצווה יוכל הרצון לחול יותר.
על דרך זה, אני לא רוצה להגיד דברים מדויקים, אבל על דרך זה אני עיקר בא ליישב את שלא חלילה ישמע אחרת.
מה המקור שלי? אמר
לי אולי בערי, כנראה שהמקור הוא בערי.
כן, בעצם שהפעולה של בלתי גבול בתוך המערכת הגבולית פועלת בשני מישורים, אחד על פי חוקי המשפט והשנייה לפי מערכת לא ידעת ממנו נדעת, או ש...
על דרך זה, יפה מאוד, נכון.
אז בעצם
נכון. צריכים להבין, אני בעצם זה כמו נטילת רשות, אני בא לקיים מצווה, חפץ אלוקי זקוק לפעולה שלי, כן? הוא מצפה שאני יהיה מרכבה לרצונו, שאני אאפשר לו עד כמה שאפשר שרצונו יחול להיטיב לישראל. אני מאפשר לחפץ האלוקי להיטיב לי, שהרי אני עושה את עצמי, אני נעשה שלם מצד עצמי. אז אני בעצם אומר, אני בא עכשיו למלא את חפץ, את כבוד השם בעולם.
מה שרב אמר זה בגלל הפתחילים, מצד הכל פה פשוט אני צריכים לפתוח פתח. אז
אולי...
אז למה אני צריך בעצם להקדיש מחוץ כל עשיית מצווה?
לא, רוצים פה, אני רוצה פה להגיד, אם אני הקטעם המנהג שבאמת נעשה את המצוות לשם תכליתם. מה זה נקרא לקיים מצווה לשמה? מה זה נקרא לשמה? תגדיר לי מה זה נקרא לשמה.
הזוהר
אומר
לחבר על פי הרצון האלוקי.
יפה.
אז
מה זה אומר הזוהר? לשם היי, היי הכוונה היא תיקון השכינה, שחפץ השם יושלם בעולם. אז פה הנוסח הזה בא לחבר אותי לתכלית הנכונה.
אבל בכל עשיית מצווה בסופו של דבר אתה משתדל לחבר את המערכת גבולית מבית גבולית.
אתה רוצה להגיד שגם בלי נוסח הזה ככה?
למה? גם עושה את המצוות לא לשמר,
זה מעורר אותו, את הדברים הידועים. זה כמו שהרמח"ל אומר, למה תקנו לך ברכת הנהנים? הוא אומר להחזיר את הכל, לעורר את הידוע לך כבר ולתקן את הדבר שאת המעשה. כמובן להבדיל, אסור לעשות משוואות כאלה, כזה, זה נקשר בחוק אלוקי, וזה רק מלד החסידות, אבל על דרך זה. אז עוד פעם נחזור לעניין שלנו. אז בבחינת הייחוד השם, בבחינת המציאות היא קודם כל להכיר שכל הנמצאים מתאפשרת מציאותם רק מסיבת רצונו לקיים אותם. אין לשום נמצא בעולם סיבה ויכולת להימצא אלמלא שהוא חפץ שימצאו. למה? שהרי כל הנבראים הם תלויים בזולתם. אף נברא בעולם הוא לא נמצא מצד עצמו. חוץ מעניינו התברך שהוא המצוי, עד כמה שאפשר לקרוא לו מצוי, הכוונה היא הוא הנמצא מוכרח ובלתי נעדר, על כורך שכל מה שנמצא בעולם זולתו, זה הכל מסיבת רצונו להימצא. יוצא שהוא יחיד במציאות, הוא המציאות היחידה שנמצאת מצד עצמה, כל שאר המציאויות נמצאות רק מפני שמוכרח המציאות רצה להמציא.
אבל למה זה נקרא שהוא יחיד במציאות?
כי כל המציאות תלויה. אחרי שהוא ימציא אותם, הם כבר נמצאים מצד עצמם. הם ממשיכים להימצא רק עד כמה שהוא רוצה להמציא אותם. ואם רצונו לא יחפוץ בהם, אז אין להם סיבה להימצא.
אבל הם נמצאים.
בסדר. אבל האם הם נמצאים אחרי שהוא נברא, אומרים לו, עכשיו גמרנו?
לא, לא ככה, אבל מספיק שהם נמצאים, זה כבר אומר שהוא לא יחיד בנמצאות, לא? כי נכון שהם נמצאים ובלתי, יש מזל שהם גם לא יהיו.
אז הם ממשיכים להיות תלויים בסיבת הימצאם. זו תלות. אין להם, הם לא הפכו להיות אחרי שנבראו כנמצאים מצד עצמם.
נכון.
החוק שלהם לא השתנה.
התלות היא רק מצד השתלשלות הדברים שהייתה בריאת העולם, ואז אדם הראשון וחווה, ואז מכוחם כולנו, או בעצם מה שאני לא יודע אם הוא המקור, אבל מה שהמערב מסביר שיש הבדל בין יצירה של בשר ודם לבין יצירה אלוקית, שכשאני בונה שולחן אז השולחן ממשיך להיות מכוחי אבל מצד עצמו.
למה? כי הוא לא תלוי בך. פה התלות, כמו שרמח"ל מסביר, זה הסבר העמוק. אתה סיבתו, אבל הוא לא נתלה הוא לא נתלה בך. עכשיו בבחינה השנייה, בבחינת הפעולה, שאף על פי שניתן בחוקם של הנבראים לשלוט בעניינים שיכולתם הכפת, הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא מסר לא סמכויות אבל מסר פעולות. לדוגמה, הוא מסר לשמש כוח לחמם את העולם, וכן על דרך זה לכל הנברא ונברא הוא מסר איזשהו כוח שהוא יצר בו, שיש לו כוח פעולה, ופועלים פעולות גדולות כל אחד כפי מה שבחוק פעולתו. הנה באמת אין בהם כוח ולא שליטה, אלא מה שמסר להם הבורא יתברך שמו, שהוא האדון האמיתי השליט וכל יכול. כלומר, השמש לא קיבלה סמכות ושליטה יותר ממה שנמסר לה, וכל מה שהם פועלים אינו אלא מה שהוא יתברך שמו נתן ונותן להם כוח שיפעלו, והוא אדון עליהם להוסיף ולגרוע כרצונו בכל עת ובכל שעה. אבל ברור שהם לא קיבלו שליטה וסמכות נפרדת, אלא אין להם סמכות אלא רק שליחות. הם עומדים כשליחים, אבל מעולם אין כוח, אפילו בתחום של השמש אי אפשר לבקש ממנה תחממי אותי. קל וחומר לבקש ממנה פרנסה, שזה כבר שטות גדולה, ודאי שטות גדולה.
אז למה הרב חלה צריך להדגיש
את זה? שאין בעולם שליטה חוץ מהסיבה הראשונה. הייתי חושב שאולי אחרי שהוא ברא את הנבראים והסמיך אותם לחמם את העולם, אז אולי השמש כבר הפכה להיות סמכות עצמאית בתחום הזה, ומהיום אתה רוצה לחימום תפנה לשמש, תבקש מה, תגדילי לי קצת את הקרניים שלך על הבית שלי בחורף. אמר לו, היא תלויה לגמרי בסיבה מי ש... ולמה? מה אתם אומרים ולמה? אולי באמת, למה אי אפשר להגיד את זה? למה אי אפשר להגיד שהשמש קיבלה סמכות לחמם את הארץ, ומהיום אני אפנה אליה ולא אליו? והוא שמח בזה, הוא אומר, תפנה לפקיד שלי, תפנה לשמש, למה אתה מטריח אותי?
זה כוח שלה לחמם, הוא בעצם מהקדוש ברוך הוא.
אבל אחרי, נכון, היא גם מסכימה, היא כותבת על עצמה מכונת חימום שיצר הוא יתברך, אין כאן שום כפירה. אבל אחרי שהוא יצר, עכשיו פונים למכונה ואומרים לה, תחממי אותי. נניח שכן, אני מאמין באים עובדי אלילים ואומרים, אנחנו מאמינים שמש יש אוזניים, מה אכפת לך? הקדוש ברוך הוא שברא אותה יצר לה אוזניים ויש לה שיח איתה, אפשר לבקש מנה. הם עושים את זה דרך קטורת, לא דרך אוזניים. היא אוהבת מאוד השמש להריח ריח של קורבנות, מקרימים לקורבן והיא מתחילה לחמים. העיקר, בסדר, יש לנו כזו אמונה תפילה, אבל מה אכפת לך? אבל השאלה היא, אם אתה אומר שאני טיפש אמינות שלא, תתווכח איתי, אבל האם אני נקרא עובד עבודה זרה? למה? אני מאמין שמי שיצר את השמש הסמיך אותה לחמם את העולם, ומעכשיו אפשר לפנות אליה לבקש חום.
אז מה היא נפקה מן הבן שליחות לסמכות
גבולית? בן, כי הוא הסמיך אותה.
נו, אז אבל בעצם אם הוא הסמיך אותה אז בעצם בתחום הזה אני יכול, למה אני לא יכול לפנות אליה?
זה אני שואל, את זה אני שואל,
שהקדוש ברוך הוא ירצה שהיא לא תחמם, גם למה זה אני אוכל לקנות לך שתחמם אותי?
לא, כי הוא מפקיע את מקום הסמכות.
אולי כי המטרה של הבקשות זה לא שיהיה לך את מה שאתה רוצה.
לא, כי הוא מפקיע את מקום
הסמכות.
זה קשור למה שאלת מקודם.
שמה?
שזה מציאות שהיא עדיין תלויה. אז אין לה כוח מעצמה.
ודאי שאתה צודק. אני רק יוסיף פרט אחד, שזה בלתי אפשרי אבל אחרת. כלומר, אתה ודאי צודק, אבל יבוא אדם ויגיד, אבל אולי הקדוש ברוך הוא רצה לחתוך את התלות הזאת ולתת לה באמת עצמאות בתחום מסוים.
גם שהקדוש ברוך הוא לא ירצה?
נפקא מינה. נפקא מינה. הרי אם היא קיבלה סמכות מוחלטת, אז עכשיו היא המחליטה אם לחמם את הארץ או לא. לא הקדוש ברוך הוא. למה זה בלתי אפשרי? תגידו אתם.
מה עם אליהו?
כי? ולמה לא אפשרי להגיד שקדוש ברוך הוא אמר היא יותר לא תהיה תלויה בי?
כי אז זה כבר פוגע בו.
כי מה?
מוכחת,
לא הייתי אומר, כי הוא לא, לא מוכחת, היא נוצרה יש מאין, אבל אחר כך קדוש ברוך הוא, יפה, למה זה עבודה זרה? בוא נגיד שזה לא עבודה זרה, שאני צדיק גדול, אני אומר הוא יצר אותה, יוצר כל יצר אותה, אבל אחרי שהוא יצר אותה מעכשיו המילה שלה. צריכים לראות אנשים ככה אומרים, אנשים שאומרים חס ושלום שצדיק יכול להחליט בעולם, כל מה שהוא אומר הוא יכול להחליט, הם אומרים עכשיו עבודה זרה, הם לא חושבים שהצדיק יצר את עצמו, אבל אחרי שהוא עכשיו הוא כזה צדיק גדול, כל מילה שהוא אומר מהפה קובעת כאן מה שעובר בעולם, אז חס ושלום זה ממש אותם דברים.
זה שונה, כי לשמש אין בחירה, לבן אדם יש בחירה, אז לכאורה פה הייתי באמת יכול איתו.
מצד זה אין הבדל, אתה צודק שיש פה משהו יותר חמור, שהוא יכול בחירה, הפוך, אבל הצדיק יעשה מזה רק דברים טובים, רק יפקוד הקרות ורק יעשה דברים טובים, אז מה אכפת לך? יותר טוב מהשמש, יש גם עובדי אלילים באפריקה יכול ליהנות ממנה, פה רק הצדיק ייתן את זה, רק את השפעות שלו רק לצדיקים.
באמת המאמר חזר הזה לא פשוט.
יפה, יפה, ממש לא פשוט, צריך הסבר. מה?
הרי בפועל אותה שמש
אני מניח שאין לה, גם אם יש לה סמכות באופן מסוים, עדיין הרצון המגמתי שלה לא אמור להיות סותר את הרצון של היצור בכל מקרה. איפה אתה יודע? כלומר, כי אין לה יצר הרע. אבל על כל פנים, אבל היא קובעת בסוף כמה אנרגיה היא מוסרת לעולם. אז אני חושב שגלעד אמר יפה, גלעד אמר כי אז אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא בעל גבול. אם חלילה הסיבה התנתקה מהיצירה, פירוש הדבר שהוא גבולי.
למה?
כך הוא לא רלוונטי.
למה? אני בעצם
הוא לא שולט. אתה אומר שהוא לא שולט על היצירה שהוא יצא.
למה?
זה נקרא, זה
היינו הך. למה הוא
אין דבר בחירה, בחירה שנוגדת את המוחלטות שלו, זה מילה לא חוקית. אני אומר, הקדוש ברוך הוא בחר להיות חסר. הקדוש ברוך הוא בחר להיות לא אלוקים, להיות גבולי. אין דבר כזה, מה שאמרנו שייך למערכת חוקי היסוד, שלא זה זימן.
כמו שאומרים גם שנביא לא חושב להגיד לעבוד עבודה זרה.
נו, את הסיבה, נכון.
אבל למה הוא לא יכול להגביל את עצמו במערכות
מסוימות? אי אפשר. כי הוא שלם, כי הוא מוחלט, הוא אבסולוטי.
הוא משלם, אבל בסופו של דבר...
אתה אומר שאתה רוצה להכריח אותו להיות חסר. הוא לא יכול להיות חסר.
הוא יכול, אבל ברור שהוא שלם מעצם במציאות גבוהה, אבל במערכות מוגבלות הוא יכול לפריג לפי חוקים שהוא יתאים ולפי המבנה.
נכון, הוא ממשיך לשלוט בזה. הוא
יכול להיות באופן זמני.
נכון.
להפקיע את מקור הסמכות במובן...
אמרת מילים והיפוכן.
מה?
להגיד שהוא יכול להפקיע מעצמו את מקור הסמכות והשליטה.
לא, אמרתי להפקיע מהכוח את... המוגבל שהוא יצר.
נו.
את מקור הסמכות.
זה בהחלט, הוא יכול להגיד לשמש, שמש בגבעון דום, היום את לא מחממת, זה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא שליט יחיד בעולמו.
אבל אני, מה שאמרנו עכשיו, הוא מחויב רק אם מה שאמרנו מקודם, היצירה, אני לוקח כמובן מלאב שיצירה האלוקית היא לא כמו יצירת האדם, שאין נתק, לא יכול להיות נתק בין המשפיע. אז בעצם אני חייב להאמין פה, עדיין מה אם הרב גם מתכוון לזה, אבל כאילו שהבריאה היא תמיד מחודשת מצד עשרה מאמרות.
מה, למה אתה צריך להגיד את זה?
כי אם לא, אני לא, כאילו
נשלטת, מה צריך להגיד מחודשת? למה אתה צריך להגיד שכל רגע הבריאה מחודשת? זאת תוספת שהיא לא כל כך נחוצה לך. אני לא בא עכשיו להיכנס אם זה נכון או לא נכון, אבל למה אתה רואה את זה כאחד ועוד אחד? אתה רוצה להגיד נדון עכשיו בעוד הבחנה.
כי פה בעצם פה עומד הבדל בין
ממש לא, שליטה, תלות. תלות לא מחייבת שהבריאה צריכה להתחדש כל רגע. די בזה שהיא תלויה. תלות.
אני יכול להגיד שגם...
למה אתה צריך להגיד שכל רגע ורגע הכל מתחדש? למה? שאין לה שום עצמאות, היא תלויה בסיבת הסיבת, סיבת היותה.
אז בעניין הזה אני יכול להגיד שגם לפעמים גם יצירות אנושיות הם, יש בהן תלות
ביוצר. אולי תמצא כזה משל, אני לא יודע. נדמה לי שאין לזה משל, אבל אם תמצא, אולי תמצא שיש במידה מסוימת. אם מכשיר חשמל פועל על פי חשמל, הוא תלוי במקור החשמל שלו. תמצא איזשהו משלים אולי כאילו מקרים.
נו, והיא גופה. פה אני רואה שכאילו גם בדוגמאות כאלה, במשלים כאלה של בשר ודם, אני רואה שהמפעל הוא תמיד, כדי שבאמת שהוא יעבוד, הוא תמיד...
מכונת כביסה לא מתחדשת כל מציאותה, רק היא מקבלת אנרגיה מהחשמל.
תמיד עובר למכונה
כדי שתעבוד. אתה צריך להגיד שהכל נבנה מחדש? למה? מה לא טוב להגיד שהעולם נברא בששת ימי מעשה? ומאז הוא ממשיך להיות תלוי ועומד ברצונו. כמו שהוא נברא מסיבת רצונו, אותה סיבה ממשיכה לקיים אותו.
זה הרים דרך, לא מחדש.
מה?
חדש בטובו.
בסדר, אז נצטרך לראות איך הרמח"ל יסביר לנו בהמשך את המושג. מה זה נקרא מחדש בטובו? כן?
הרב אמר שבעצם השליח, אם אני אומר שיש איזושהי, אם לכאורה אני אומר שיש איזושהי גבוליות בשליח, יכול להיות שהרצון של השליח הוא מנוגד ל...
אפילו לא, אפילו לא מנוגד. עצם זה שאמרת שיש לו סמכות עצמאית והוא לא תלוי ועומד בסיבה הראשונה, זה נקרא שהגבלת את, בעצם שללת את שליטתו המוחלטת של הסיבה הראשונה.
כי בעצם סמכות שאני נותן לדבר הגבולי, אני לא יכול להפקיע אותה. להפקיע אותה אם אני נותן לה סמכות.
כן.
מה המשמעות של זה שנותנים לסמכות?
שהיא הקובעת ולא הסיבה הראשונה קובעת, אחרת זה לא נקרא סמכות. אם השמש היא סך הכל שליחה והוא כל הזמן עומד ומחזיק אותה בחבל מתי היא תאיר ומתי לא, אז אין הסמכות. אבל אם היא קובעת, אז אם היא קובעת, אז הוא לא קובע, אין שתי שליטות.
מה זאת אומרת
שהוא... מי השליט? מי השליט? הוא או היא?
למה זה בא בדרך כזאת?
טוב, עכשיו אתה רוצה לעמוד על כל סוד מעשה בראשית, למה צריך חמה ולבנה? טוב, למה צריך אותנו? יש לנו הרבה תפקידים לכל נברא בעולם.
יש גם תפקידים כלפי שמיא לשליחים האלה, זאת אומרת
חלילה, הכל בעבורנו.
לא, לא, לא הכוונה לצורך, אבל לצורך עניין הם כמו ש בכל הפיוטים של נוראים שמדברים על על הכוכבים שהם גם, וגם כאילו גם חז"ל מסבירים על הכוכבים שהם משבחים את הגדולות, וגם כאילו הרבה מקורות, גם נראה לי במקורות מקראיים.
נו,
אז גם פה כאילו יש בהם, הם לא רק שליחים, יש להם גם
טוב, אז פה אתה נכנס לסוגיה שבכלל כל מושג השבח והעליל, האם חס ושלום זה נשמע שהקדוש הוא צריך לזולתו חלילה? צריך להסביר, צריך להסביר שהכוונה היא עצם היות כל נברא ונברא פועל בשם המשלח, זה נקרא ההילול והשבח, כמו שכתוב אצל הפרות ותישרנה בדרך בית שמש. עצם ההילוך שהנבראים נשלטים תחת המגמה נקראת שירה.
לא,
אין לה סמכות, יש לה גבול, גבול של שליחות. כמה היא תאיר, כמה אנרגיה ומתי, ביום ובלילה, בחורף ובקיץ, זה הכל רק עניין של גבול, איזה גבול גבילו אותה. אין לה שום סמכות לשמש. מה נעשה עם השאלה האחרונה, הצדיק וגוזר? ודאי שהוא לא שליט, אלא שהקדוש ברוך הוא נוטה לקבל את גזירת יראיו. יש כמו שיש תפילה ויש ברכה, יש עוד צורת התייחסות שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בדרך גזירה. נגיד הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרי זה בלתי אפשרי ככה, אתה שמך מחולל, אז יש איזשהו סוג פנייה מסוימת שנקראת גזירה. אבל הזוהר מזהיר ואומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא חלילה מחויב לקבל את גזירתו, אלא שיש לו רצון יראיו יעשה.
אומרים שזה מכוח התורה, כי משה היה צריך
להתכנן לכוח היום, אבל עדיין תיזהר, תגיד מכוח התורה והקדוש ברוך הוא מחויב לקבל.
יש תן סיפורים תן, לא ששלוש פעמים קראת הירדן.
בסדר, נצטרך גם את זה ליישב. אבל חוק יסוד, אחד מחוקי היסוד שלנו, הקדוש ברוך הוא לא תלוי בזולת, זהו. גם הצדיק הכי גדול, אפילו משה רבינו, התחנן תקטו תפילות והקדוש ברוך הוא לא שומע לו.
אז מה, אז
מה נעשה עם כל הסיפורים?
לא, עם המשך המדרש שאותו,
שמה?
אותו מדרש הוא חומר, אם אתה ציפר
נו אותו... אז גם את זה תשים בכספת.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.